אז אהלן לכולם, היום אנחנו ביום רביעי, צהריים עכשיו אצלי. אני החלטתי היום לעשות פודקאסט. שוב, אנחנו עדיין ככה בכל מה שקשור לעולם איך אני בכלל מכוון את עצמי לכדי טיפול. כשאני מתכונן נפשית לפני שאני הולך לאיזשהו טיפול, אני שוב מזכיר שבעצם בפודקאסטים שאני עושה, אני אף פעם לא מדבר רק על הטיפול שלי, אלא באופן כללי טיפולים קונבנציונליים או בלתי קונבנציונליים, כלומר כל סוג של טיפול או כל דרך שבה אני מסייע לעצמי להתמודד עם איזשהו עניין בריאותי. והכותרת של הפודקאסט היום זה נקרא להסתכל על התסכול. להסתכל על התסכול זה בעצם פודקאסט לכל מי שחי בתוך הגוף שלו הרבה שנים, עד שיום אחד קרה איזשהו משהו שגרם לאוף בלנס. למשל, קיבלתי הבחנה לאיזושהי בעיה בריאותית מסוימת, למשל אשימוטו תירואידיטיס או גרייבס, או נשים שלא מצליחות להיכנס להיריון מאיזושהי סיבה, או כל מיני דברים אחרים שיוצרים תסכול. ובעצם אחד הדרייבים המניעים בעצם לבוא ולטפל זה בשביל לנסות או לשאוף להחזיר לעצמי שליטה על הגוף שלי, שליטה על החיים שלי, בעצם לקבל יכולות חדשות להתנהל בתוך המצב החדש שאני נמצא בו, שכמובן לא רציתי בו והוא נכפה עליי. ולהתעסקל על התסכול זה פודקאסט שבעצם מדבר, או אני רוצה לחלוק בעצם מניסיוני איתכם, על כל העניין של איך אנחנו יכולים להכיל ברמה הרגשית את כל הנושא של השליטה המוגבלת שיש לנו בנו. כלומר, נגיד אם אני עכשיו מאובחן עם איזשהו בעיה בריאותית, יש לי שליטה ויש לי יכולת להיטיב או לשפר, אבל זה לא תמיד אותה יכולת או שליטה שהייתי מצפה או רוצה או שואף אליה. יש הרבה פעמים, במיוחד אצל אנשים צעירים שקיבלו הבחנה חדשה, את התחושה שיש להם כמעט 100% שליטה בעצם על על הסיטואציה, באמצעות תזונה, באמצעות פעילות, באמצעות שינה, באמצעות צמחים, באמצעות דיקור, באמצעות טכניקות טיפול אחרות, לא משנה, כל אחד מה שהוא בוחר שמתאים לו. ואני רוצה בעצם לשתף שממה שאני רואה בפועל, במציאות, אחרי השנים הללו שבעצם אני עושה את הטיפולים הללו, היא שהשליטה שלנו היא הרבה פעמים פחותה מאשר מה שנדמה לנו, למרות שמדובר בעצם בגוף שלנו. גם אם אנחנו בעצם מיישמים בצורה מאוד מאוד טובה המלצות שקיבלנו, אז בעצם הרבה מה שאנחנו בעצם יכולים לעשות ולראות זה שאנחנו יכולים מאוד מאוד להשתפר בתוך סיטואציה בריאותית מסוימת. למשל, נשים שהגיעו עם TSH מאוד גבוה, נניח מעל 10, עם תופעות של עייפות, התנפחות באזור הרגליים והאגן, עצירות, מיגרנות, מחזור מאוד קשה או כואב וכולי, ובעצם הצליחו להפחית את התסמינים בצורה מאוד מאוד משמעותית, להחזיר את ה-TSH לנורמה, לחוות מחזורים תקינים, אוקיי? אבל עדיין להישאר ב-level, נגיד level נוגדנים כזה, שעדיין מעיד על כך שהבעיה היא עדיין קיימת, אם כי ב-level נמוך יותר, אבל עדיין קיימת, אבל איכות החיים היא השתפרה פלאים בעצם ומאוד מאוד טובה, לא רק על בסיס מיסוך של תסמינים, לא זה הרעיון, אלא באמת להשיג בריאות טובה יותר. אבל, אוקיי, וזה האבל הגדול, בעצם את אנשים שהובחנו פעם ראשונה עם בעיה כזו, מה שהן חוות לאורך החודשים והשנים הראשונות שהן לומדות להכיר את עצמן בעצם בתוך סיטואציה בריאותית חדשה, זה שהעניין, המצב הכללי הזה הוא יכול להיות די גמיש, כלומר יכול להיות מצב שבו למשל אם ניקח את הנוגדנים לבלוטת התריס כאינדיקציה, אנחנו יכולים לראות שלא אצל כולם מצליחים לשמור לאורך הרבה מאוד שנים קדימה על נוגדנים ברמה יציבה, ואנחנו רואים שם פיקים של עליות וירידות שהן קשורות גם לאופן שבו בעצם אותה מטופלת או אותו מטופל בעצם מתנהלים עם עצמם, אבל לא רק, כלומר בהחלט אפשר לראות גם נשים שבהם יש בעצם התגייסות מאוד מאוד טובה לטיפול בעצמם, ובפודקאסט הקודם דיברתי בעצם על איך גם לא מגזימים בהתגייסות הזאת כדי להצליח לשמור על טיפול לאורך זמן בלי להיות סגפן תזונתי או סגפן חברתי, או בעצם האי סגפנות הזו זה בערך אחד הדברים ששומרים על הטיפול הכי יעיל בעיניי לאורך הרבה שנים. איך עדיין יש להם בעצם את התנודות, איך ה-TSH יכול לקפוץ מ-2 ל-6 ל-7 ל-1.5 בגלל בעצם אותה קיום של בעיה שמהותה מערכת חיסון, שהיא בעצם פקטור שכאשר הוא לא מאוזן, גם בהקשר של בלוטת התריס אבל גם בכלל, אנחנו רואים בעצם שינויים שהם יכולים להיות, או בעצם מצב שיכול להיות דינמי, כאשר השליטה שלי בו היא מאוד מאוד מוגבלת. אני רוצה בהקשר הזה של המוגבלות הזו לתת איזושהי הצצה לעולם נוסף שקשור בעצם לדרך שבה אנחנו חושבים ופועלים בהקשר הזה, ואני רוצה לצטט יהודי מוכר בשם אלברט איינשטיין, אוקיי, שאמר משפט מאוד מאוד חכם בעיניי, וזה הולך ככה: אנחנו לא יכולים לפתור בעיות עם אותו אופן חשיבה שיצר אותם. והדבר הזה הוא נורא נורא חשוב, כי בעצם כאשר אנחנו לומדים להסתכל, כאשר אנחנו בעצם נולדנו בוקר אחד לתוך סיטואציה חדשה, אחד הדברים הכי חשובים זה בעצם לנסות להבין איך אני מסתכל כרגע על המצב שלי, איך אני מתכנן כרגע הכי טוב מה אני יכול לעשות, תוך כדי זה שאני לוקח בחשבון שכמובן יהיו טעויות בדרך, ניסוי ותהייה וכולי, ובעצם איך אני משנה את החשיבה ככה שהגוף שלי יקבל בסוף את הטיפול הטוב ביותר. ואני מזכיר תמיד לכולם, וגם מי שבא אליי, ואני תמיד גם מציין את זה בטלפון, שאין אף מטפל או רופא שיכול לרפא אף אדם, בסדר? זה תמיד ריפוי, אוקיי? וכל אחד יש לו הגדרה אחרת לריפוי, זו מילה אחת שיש לה המון המון הגדרות. אם אני אומר ריפוי למישהו אחד, לא בטוח שהוא מבין אותי אותו דבר, או אם מישהו אומר לי אני רוצה להתרפא, לא בטוח שאני בדיוק מבין איך הוא מגדיר את המונח ריפוי, ופה צריך הרבה פעמים להתעכב כדי להבין בדיוק איך כל אחד רואה את הריפוי שלו, ולא בהכרח איך המטפל או הרופא רואה את הריפוי שלו, כאשר התפקיד בעצם מבחינת הקובעי תפקידים בהקשר הזה, זה בעצם לתת לכל אחד את הכלים המיטביים עבורו, שזה עניין מאוד מאוד אישי ואינדיבידואלי, כדי שבעצם ההתמודדות תהיה מיטבית לאורך שנים. כי בסופו של דבר, מי שמרפא את עצמו, ולשמחתי יצא לי לראות הרבה אנשים שהחלימו מסיטואציות שהם כביכול לא מחלימים מהם, בזכות עצמם. לא בזכות שאני עשיתי איזשהו טיפול מיוחד שיש לי שרק אני יודע לעשות אותו, אלא הם פשוט קיבלו את הכלים הנכונים בזמן הנכון. זה כמובן קורה גם במרפאות אחרות, לא רק שלי. ובזכות זה בעצם הגוף שלהם הצליח להתגבר על הבעיה שהייתה להם ולהגיע למצב שהוא בריא. כן? אני חושב שהדבר הזה הוא נורא נורא מהותי וצריך לקחת אותו בחשבון. אני תמיד אומר לאנשים, גם מי שצריך עכשיו באיזה פעילות יתר אקוטית של בלוטת התריס, או איזה מצב כזה שמצריך עכשיו איזה מין כמו SOS כזה, והוא בא פעמיים בשבוע, זה עדיין רק פעמיים בשבוע. כלומר, כל החוויה הכללית של אותו מטופל היא מתנהלת רוב הזמן מחוץ לקליניקה, ביחסים הבין אישיים, במטבח, בספורט, כאילו ההתמודדויות הן כמעט אינסופיות, כאשר דווקא היכולת של הזמן של הטיפול, יכול להיות שהוא איזושהי פינה אחת של שקט, אבל בשביל להשיג big influence, כלומר השפעה גדולה ומרחבית, ושיכולה להשפיע על הרבה פרמטרים בריאותיים של המטופל, בעצם בסופו של דבר מה שצריך זה כלים, ושההתנהלות הכללית תהיה בעצם תואמת את הצרכים האינדיבידואליים של כל אחד ואחד, כדי שההתמודדות באמת תהיה בסופו של דבר מקסימלית ולהגיע בסוף למצב של איכות חיים טובה. ואני בהחלט חושב שגם נשים שיש להן כבר תת פעילות 20-25 שנה ועלו 20 או 25 קילו, יכולות בהחלט להרגיש טוב בגופן, ברוחן, עם הבעיה ביחד, גם אם היא על הנייר לפחות תישאר כבעיה שכביכול לא משתנה, אבל המטופל פשוט לא מרגיש את זה, כי הוא מרגיש, טוב, וזה נכון לגבי גם הרבה מצבים רפואיים ובריאותיים נוספים. וזהו, וברוח האופטימית הזו אני באמת ככה ממליץ לכולם להתכונן, בעצם להתכונן לפני שיש בעצם התחלה של תהליך בריאותי ומבריא כלשהו, לבוא מתוך ידיעה שהשליטה שלנו בכל דבר שאנחנו עושים היא שליטה חלקית, וזה משחרר אותנו לדעתי מהרבה מאוד סבל מיותר, מהרבה מאוד מאבקים מיותרים, מהרבה מאוד דברים שאני חושב שיש לי עליהם שליטה ואין לי, ונתקע בקיר התסכול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולשנות בעצם פאזה לעבודה של עם המצב הזה, איך אני בעצם ממצא את הטוב ביותר. אז שיהיה סוף שבוע טוב לכולם, לשתות הרבה, במיוחד מי שעושה ספורט בחוץ, בימים החמים הללו, חשוב להיחשף לשמש, עם חשיפה גדולה, ככל שניתן מבחינת השטחי אור, חשוב שזה יהיה בין 20 ל-40 דקות ביום, לא בשעות הכי חמות, אבל בהחלט בשעות שכן מרגישים בהם את השמש, בלי להישרף. אני מזכיר לכולם שחשיפה נטילה של ויטמין D היא לא תחליף לחשיפה מלאה בשמש. בהמשך נעשה אולי פודקאסט על בעיות שינה, ונדבר על זה שדווקא החשיפה לשמש שמתחילה ב-6 או ב-7 בבוקר היא בעצם אחד החלקים ביום הכי חשובים להתחלה של תהליך הורמונלי מבריא ומבריא, גם בהקשר של בלוטת הטריס, גם בהקשר של בלוטות האדרנל, שאתם מוזמנים לראות סרטון יוטיוב שלי יחד עם גלי הנדל באתר שלי, אפשר לרשום בגוגל יונתן רונן מרפאה לבלוטת הטריס, וליהנות בעצם מסרטון שמסביר מה הקשר בין קורטיזול ואדרנלין והבלוטות האלו לבלוטת הטריס שלנו ולוויל-בינג שלנו באופן כללי. ואנחנו נתראה בשבוע הבא בפודקאסט הבא, אז להתראות לכולם, ביי ביי.